ספר אורות לרב קוק, פרק א'. בעצם מה שדיברנו עד עכשיו, ניתן רק את הכותרת הכללית, בלי להיכנס לדיוקים ולפרטים של הדברים, שבעצם ישנן שתי אידאות שמקיפות את האדם, הישראלי והגוי, כרגע אנחנו בגוי, פרק א', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, ודיברנו על ההגדרה של כל אחד מהם והיחס בין שתיהן. בסדר, זה בעצם מה שדיברנו. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לסדר ההופעה של שתי האידאות האלה במציאות. זאת אומרת, עד לכאן דיברנו הגדרה של כל אידאה ומה היחס ביניהם. עכשיו אנחנו הולכים יותר לברר איך באמת זה מופיע במציאות המעשית שלנו. אז בואו נתחיל. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח חטן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמערכי הפוליטיקה, רוקמים ואורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לעין חקר ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי והתבררותו, ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים, בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. טוב, בואו נתחיל קודם כל במשפט הראשון. ההכנה לרעיון האלוהי, נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר ומעוות, בכל הלבבות של האנושיות וכו'. זאת אומרת, הזכרנו בשיעור אחר, שבעצם האדם, אדם הראשון, למשל, ניקח דוגמה, אדם הראשון כשהוא נברא, אז הפסוק המתאר, או אחד הפסוקים המתארים אותו, הוא הפסוק הבא. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. והזכרנו באותו שיעור, שבעצם המילה חי, או השורש חי, חיים, מופיע בפסוק הזה פעמיים. פעם אחת, ויפח באפיו נשמת חיים, פעם שנייה, ויהי האדם לנפש חיה. שאלנו, שואל המלבים, ספר המידות ועוד, מה היה רע אם היה כתוב בפסוק, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, שם לא מוזכר, לא מוזכר את המילה חיים או השורש חי, ויפח באפיו נשמה, לו זה מה שהיה כתוב, זה לא כתוב, כן? כתוב ויפח באפיו נשמת חיים, אבל אם היה כתוב ויפח באפיו נשמה בלי המילה חיים, ואז ויהי האדם לנפש חיה. מה רע בפסוק אם ככה היה כתוב? אז הסביר המלבי, שאם ככה היה כתוב היה משמע שבעצם שני הכוחות שמהם כלול האדם, עפר מן האדמה ונשמה, הם כביכול שני כוחות מתים, שני כוחות שאין בהם חיות, אין בהם חיים מצד עצמם. ברגע שאת, ורק המפגש, כל זה אם היה כתוב. אז אם היה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, עפר מן האדמה זה כוח מת. ויפח באפיו נשמה, כוח מת. המפגש בין שני הכוחות האלה, בין הנשמה לבין עפר מן האדמה, יוצר חיים ויהיה אדם לנפש חיה. כל זה לא נכון, אם כך היה כתוב. אבל מה כן כתוב? כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, אם כן העפר הוא כוח מת. ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, הנשמה יש לה חיים לפני ואחרי, בלי קשר לזה שהיא הוסמה באפר מן האדמה. לכן לנשמה יש חיים לפני שהיא הוסמה באפר מן האדמה, לאחר שהיא תיפטר מן האפר מן האדמה, והיא זאת שכשהיא נמצאת באפר מן האדמה, היא מסוגלת גם לנפוח חיים באפר מן האדמה, וזה מה שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, נשמת החיים נפחה חיים באפר מן האדמה, הראיה, סוף הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה. הסבר אחד, יש הרבה מאוד הסברים על הפסוק הזה. בכל אופן, מה העיקרון שאנחנו למדים מכאן? שבעצם כוח החיים, שהוא מקור החיים, שהוא בעל חיים משל עצמו, והוא מאפשר חיים לכוחות אחרים שבהם הוא מופיע, היא בעצם, הוא בעצם הממד האלוהי, שנקרא בתורה נשמת חיים. בין אם זה שייך לרמת הפרט, האדם הפרטי, בין אם זה שייך לרמה של עמים. זאת אומרת, כדי שיופיעו חיים, חייבת להופיע מציאות אלוקית, כי היא מקור החיים, כי היא נופחת חיים. בלעדיה אין חיים. כמו שלמדנו בשיעור קודש וחול, אומר שם הרב, בסוף פסקה א', שחול ללא קודש שווה מוות. כי הקודש הוא מקור החיים של החול. אז עפר מן האדמה זה בחינת כישרונות החול, נשמת חיים זה מקור החיים שהוא הקודש, אז ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מדילי נפח, כמו שאומר הזוהר כידוע. אז החול ללא הקודש הוא מוות. אם כן יוצא, שבכל דבר שיש בעולם, או אגיד את המשפט הזה יותר טוב, כל דבר שקיים בעולם, כל יש, כל הוויה, יש בו מקוריות אלוהית של חיים. איך נקראת המקוריות הזאת אצל הדומם הצומח והחי? התורה לא הגדירה. אולי נקרא לזה בלשוננו, או בלשון חז"ל, ניצוץ אלוהי. איך נקרא מקור החיים אצל האדם? צלם אלוהים. איך נקרא מקור החיים אצל ישראל? ואני מתאים להשם לוקחם, נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, יש מקור חיים שהוא בעצם המימד האלוהי, והוא היסוד שמכוחו יש חיים לכל יש. לולא הוא, אין יש. איזה משפט? לולא הוא, אין יש. אין הוויה. אין מציאות. לכן, כמו שזה נכון ברובד הפרטי, שנשמת החיים היא ננפחה ואפר מן אדמה והיא נתנה לו חיים, זה נכון גם ברובד הלאומי. ולכן ברור שהקודש, נשמת החיים, ההכנה, מה שכאן הרב קורא, ההכנה לרעיון האלוהי, הכנה מלשון כאן, יש איזה הכנה כזאת, יש איזה כישרון כזה, כן, כן, זה מוכן לזה. אז ההכנה לרעיון האלוהי, כלומר, השייכות אל האידאה האלוהית, היא נמצאת בכל אדם ובכל אומה. כי אם היא לא הייתה, מה המשך המשפט? אז לא היה אדם ולא הייתה אומה. לכן ההכנה לרעיון האלוהי, כלומר נגיד את הרגע אחרת, זה לא שיש איזה עם שאין לו שום שייכות אל המקור האלוהי, והוא עכשיו הלך לקושש לעצמו, הלך לקנות בחנות את המוצר שנקרא אמונה, או המוצר שנקרא קשר עם אלוהים. לא, המוצר הזה במרכאות שנקרא אמונה או קשר עם אלוהים, זה חלק מעצמותו, זאת עצמותו, זה מה שהוא מקור החיים שלו. רק שנייה, שנייה אחת. ולכן, ההכנה לרעיון האלוהי, אין בריאה בעולם, ואם אנחנו מדברים עכשיו על בני אדם, על עמים, אין עם בעולם שאין בו תשתית אלוהית, שאין בו הכנה אלוהית. הכנה אלוהית זה לא שהוא מוכן לזה, אלא זה כבר קיים בתוכו כפוטנציאל. זה מה שמאפשר לו את חייו, זה מה שהוא מקור החיים שלו. אלא מה? הרעיון האלוהי הזה, השייכות אל האלוקות, כשהיא מופיעה אצל העמים, אז היות והעמים צריכים להוציא את הרעיון הזה מהכוח לפועל בצורה נכונה. ואצל העמים בצורה נכונה זה אמור להתגלות דרך, ניתן כותרת מאוד מאוד ראשונית, דרך שבע מצו בני נוח. אבל לצערנו הרב הרבה פעמים, רוב העמים, רוב ההיסטוריה, לא חושפים את אותו גרעין אלוקי, את אותו גרעין קודש אלוקי, כפי שהם צריכים לחשוף אותו, למשל דרך שבע מצו בני נוח. ואז קיבלנו כל מיני רעיונות רוחניים, כאלה ואחרים, דתות אחרות. זה מה שכאן הרב כותב. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן, גלוי או נסתר, בין אם ההכנה לרעיון האלוהי זה מתגלה, אתה רואה עם שהוא מאמין באלוהים, בין אם אתה רואה עם שלא מאמין באלוהים, הוא אומר אין אלוהים, גלוי או נסתר, בין אם זה שהוא מגלה אלוהים, אם זה באופן גלוי, בין אם זה שהוא מגלה זה נכון, זה ישר, זה אמיתי, למשל גוי מגלה דרך שם צור בני נוח, או בין אם זה מעוות, כמו כל מיני דתות אחרות, למשל נצרות, אסלאם וכדומה, לא משנה כרגע. אז ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן, גלוי או נסתר. ואם זה גלוי, אז גלוי נכון או גלוי לא נכון, ישר או מעוות, לא משנה כרגע. בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. בקיצור, האידאה האלוהית נמצאת בכל אדם, ולענייננו כרגע, בכל עם. זה לא שיש עם שבסיס הקיום שלו, יסוד ההוויה שלו, נקרא זה בשפה של העיתון, זה להיות חילוני. אין דבר כזה. כל גוי כללי, כלומר עם, אומה, היא שייכת אל מקורה האלוהי, שהוא מקור החיים שלו. בעולם מתוקן, אז יופיע עם ישראל, יגלה את זה דרך הצינור של עם ישראל, נקרא זה ככותרת חיצונית, תג מצוות, ואומות העולם דרך הכותרת שלהם, נקרא לזה שם צוד מנוח. כן. יכול שזה לא מתבטא, זה בדיוק מה שהוא אומר. גלוי או נסתר, לפעמים זה נסתר. לפעמים זה לא מתבטא. האמונה זה נשמת החיים. דרך אגב, יש פסקה באורות. תסתכלו רק כדי לראות איך זה מתבטא. כן, אתה שואל איך זה מתבטא. השם שכחתי רק. חנאל, כן. אתה שואל חנאל איך זה מתבטא. אז אני אמרתי שלפעמים זה לא מתבטא. אני יכול רגע לחדד אפילו את התשובה. לפעמים זה מתבטא הפוך על הפוך. תסתכלו רגע, תפתחו ברשותכם. בעמוד... עמוד קופנון ג' אורות ישראל פרק ה' פסקה ד' תראו, אז כאן הרב מדבר הייתי אומר, על ארבעה סוגי קשר במרכאות, חוץ מעם ישראל, היהדות וכו', ארבעה סוגי קשר של אומות העולם אל אלוהים. כלומר, ותכף נראה שזה ארבעה סוגים מעוותים, בסדר? שלושה, נגיד ארבעה סוגים מעוותים, אבל יש איזה ניצוץ אלוהי בכל אחד מהם. תראו, קודם כל, בואו נתחיל בפסקה מספר ד', בפסקה ד', קופנון ג', כל דעה כוזבת, המארסת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא ההכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. נעזוב את זה כרגע, משפט מאוד מאוד חשוב, נעזוב את זה כרגע. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים. אם כן, העבודה הזרה, צריך להסביר את זה כרגע, אני לא רוצה להתמקד בנקודה הזאת, עבודה זרה היא רצתה להתקרב אל האלוהים דרך החושים. טוב, נגיד שהבנו משהו. דלגו שתי פסקאות. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים, היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי. תקפצו רגע לקטע הבא. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, העבודה זרה רצתה להתקרב אל האלוהות דרך החושים, הנצרות רוצה להתקרב אל האלוהים דרך החסד והמוסר. אז מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, תרדו רגע שורה, כן היא המוסלמיניות, האסלאם, ביחס אל החוכמה והגבורה. אם כן, בואו ניתן כותרות ראשיות, כרגע לא הנושא שלנו. עבודה זרה רוצה אלוהות דרך החושים, הנצרות רוצה אלוהות דרך חסד ומוסר, האסלאם רוצה אלוהות דרך חוכמה וגבורה. בסדר, נקבל את זה כנתון. רגע, מה עם האתאיסטיות? מה עם האתאיזם? הרי אתה יכול להגיד, הנה, הנצרות, האסלאם, עבודה זרה, זה מגלים את ההכנה לרעיון האלוהי בצורה מעוותת. אבל מגלים משהו. הם צועקים עליו אכבר, על הדולר כתוב אנחנו בוטחים באלוהים, בסדר. אז יש כאן איזה סוג של גילוי מעוות. אבל מה קורה עם המצבים הנסתרים? הרי הרב כותב, נכון? הרי הרב כותב גלוי, נכון? איך הרב כותב? גלוי או נסתר, ישר או מעוות. אז גלוי מעוות, הנה זה שלוש דוגמאות. מה עם נסתר? אז תקפצו רגע לקוף נון ד' תראו מה אומר הרב. שהדברים קצת קשים. שורה... שלישית, בעמוד קופנון מלמעלה. אותם הרעיונות שהייתי אומר שיצרו איזה נקודת מגע בין האדם לבין אלוהים, במובן הזה שאלוהים מתגלה דרך החסד והמוסר שבני אדם יכולים להזדהות איתו, או דרך החומה והגבורה שבני אדם יכולים להזדהות איתו, או דרך החושים וכו' שבני אדם יכולים להזדהות איתו, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת. עכשיו הרב מדבר על האתאיסטיות, הכפירה שאומרת אין אלוהים. מהו ניצוץ הקדושה באותה הגישה שאומרת אין אלוהים? מה ניצוץ הקדושה שם? הרי צריך להיות משהו, כן, הרי זה מה שהרב כותב. שההכנה לרעיון האלוהי נמצאת בגלוי או בנסתר, אם כן בנסתר, באותה שיטה התאיסטית, איפה זה נמצא ההכנה לרעיון האלוהי בנסתר הזה? אומר הרב, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, כלומר הכפירה יש בה גרעין אמת, גרעין אלוהי אמת, יותר מאשר הנצרות, האסלאם, עבודה זרה, איך, מה גרעין האמת שם? ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת שצדקה ממנה, כלומר הכפירה צודקת יותר מן האסלאם והנצרות למשל, כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות. כלומר, אם אנחנו מנסים להבין מהי האלוהות באמת ולייחס את עצמנו ביחס למושג האמיתי של האלוהות, יש בכפירה יותר אמת מאשר בנצרות ובאסלאם. מה? אומר הרב, כי ההיעדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. ובזה הם אמת, שכל מה שאדם משיג באופן אובייקטיבי חיובי, משער ומשכיל באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות. בואו נקרא עוד טיפה. מפני שההגבלה והאפסיות אינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, מאשר ממה שתהיה מוצצת בהן ההתעצמות של ההוויה והישות, שאין במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלוהות עליה, ולא מצד עצמה. בקיצור, נגיד זה רגע במילים פשוטות. ברגע שהנצרות והאסלאם מייחסים את עצמם אל האלוהים, הם בעצם אומרים, יש לנו איזה קשר וצנרת עם האלוהות, במובן הזה שהמושגים האלוהים יכולים להתקבל אצלנו. לכן בעצם, נגיד זה רגע בשפה יותר כללית, ברגע שאני אומר מה האלוהים הוא כן, אז בעצם איזה נקודת השקה ביני לבינו. כשאני אומר אלוהים חכם, אז זה כבר לפי המושגים שלי. כשאני אומר אלוהים גיבור, לפי המושגים שלי. אלוהים בעל חסד ועל מוסר, לפי המושגים שלי. אבל יותר נכון להגיד מה האלוהים הוא לא, מאשר להגיד מה האלוהים הוא כן. כי כל מה שאדם יגיד ביחס לאלוהים שהוא כן, זה מוגבל ביחס לכלים שלו. אז הוא בעצם, אז יותר נכון להגיד מה אלוהים לא, מאשר מה אלוהים כן. רגע, אתה שואל שאלה ומה עם היהדות, נעזוב את זה עכשיו רגע. אבל קודם כל, איזה צד של גרעין קודש יש בהכנה לרעיון האלוהי הנמצא בנסתר, אפילו באתאיסטיות, יותר מאשר אפילו בגלוי המעוות, למשל כמו הנצרות והאסלאם. בכך, שיותר נכון להגיד על האלוהים, כלומר, יותר נכון שהאדם יגיד ביחס אל הכרתו של האדם, יגיד ביחס אל האלוהות, יותר נכון שהוא יגיד מה הוא לא, מאשר מה הוא כן. איך הוא קורא לזה? יותר שלילה מאשר חיוביות. אני קורא את זה שוב רגע. ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, שהכפירה צדקה מאותם, הייתי אומר, הכלים שדרכם אנחנו יכולים במחאות להגיד משהו על האלוהים, שצדקה ממנה, הכפירה צדקה מאותם השיטות האחרות, כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות. מה זאת אומרת? כי העדר והשלילה, כשאני אומר משהו, כשאני אומר מבחינתי האלוהות היא עין, עכשיו כמה שזה לא נכון, האלוהות הוא יש, אבל ביחס לסובייקטיביות שלי, אני באמת כאדם לא מסוגל להבין כלום ביחס לאלוהות. אז מה אני אגיד? אלוהים חכם, אלוהים גיבור, אלוהים בעל חסד. זה בכלים שלנו. אז יותר נכון להגיד מה אלוהים הוא לא, מאשר להגיד מה אלוהים הוא כן. כלומר, יותר נכון להגיד אלוהים הוא לא חכם כמו בני אדם, מאשר להגיד אלוהים הוא חכם במושגים של בני אדם. יותר נכון להגיד אלוהים הוא לא גיבור במושגים של בני אדם, יותר מאשר להגיד אלוהים הוא גיבור במושגים של בני אדם. הנה הוא מסביר את זה. כי העדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. ואז האדם מגלה באמת את הסובייקטיביות שלו ביחס לאלוהות. ובזה הם אמת, הנה עכשיו יהיה יותר ברור, שכל מה שהאדם משיג או משיג, משער ומשכיל, כל הדרכים, כל הכלים, כל האמצעים שדרכם אנחנו יכולים להשיג את האלוהות, לשער את האלוהות, להשכיל ביחס לאלוהות באופן חיובי, מצד האמת האמיתית, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות. כלומר, השלילה והאפסיות ביחס, ביחס שבין האדם לבין האלוהות היא יותר נכונה מאשר העצמה והחיוביות שאנחנו אומרים ביחס לאלוהות. כן, לאדם שום השגה ביחס לאלוהות. מפני שההגבלה והאפסיות של האדם אינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים ממה שתהיה מוצצת בהן בדברים החיוביים ההתעצמות של ההוויה והישות. כי כל מה שאני אומר שהוא הווה ושהוא יש, שאין במציאות הנבראים, רק מפני הופעת האלוהות עליה ולא מצד עצמה. דרך אגב, לכן כידוע, הכוזרי בתחילת מאמר שני, כשהכוזרי כבר מתגייר, והוא יהודי, אז השאלה הראשונה שיהודי שואל, אתה מוכן בבקשה להסביר לי את שמות הבורא? ואז אומר לו שם רבי יהודה הלוי, תשמע, כל שמות הבורא זה לא מה הבורא בעצמו, ברמה האובייקטיבית, אלא איך אנחנו כסובייקטיביים מייחסים את עצמנו אל הבורא. אז כל התארים שאנחנו אומרים זה תוארים שוללים. למשל, כשאני אומר השם אחד, הכוונה שהוא לא שניים. אבל לא שהוא באמת אחד לפי המושגים שלנו. כי אם נחבר רגע את המהר"ל, לפי המושגים שלנו כל אחד שהוא אחד אצלנו, זה אחד מורכב. מורכב מחלקים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא בלשון המהר"ל זה אחד פשוט. האם אני מבין מה זה אחד פשוט? לא, אני מכיר אחד מורכב. למשל, ניקח דוגמה טיפשית. זוג, יש לי זוג משקפיים אחד. שמתם למשפט הזה? זוג אחד. אז זה אחד או שניים? אחד שכלול משניים. אז זה לא אחד. רק השם אחד. אצלו זה אחד אחד, אחד פשוט. אצלנו זה אחד שניים. אחד שהוא לפחות שניים. אחד שהוא ריבוי. אז מה נגיד על הקדוש ברוך הוא אחד? כשאני אומר השם אחד, הכוונה שהוא לא שניים. אבל לא שהוא אחד. כי במושגים של האדם אחד, זה לא האחד של הבורא. אז יותר נכון יהיה להגיד, אומר הכוזרי שם, שהקדוש ברוך הוא לא שניים, וזאת הכוונה שהוא אחד, מאשר להגיד שהוא אחד. אז מה הניצוץ הקדושה, הניצוץ האמונה, ההכנה לרעיון האלוהי שנמצאת בכפירה? ההכרה שהאדם מצד האמת לא יכול לייחס את עצמו אל אלוהים. ולכן האלוהים הוא יותר שלול, אם אפשר לומר, מן האדם, מאשר חיובי ביחס אל האדם. הכפירה כמובן לקחה את זה יותר מדי רחוק ואמרה, אם ככה, אין אלוהים. לא, כאן כמובן בסיס הטעות. אבל עצם הרעיון שהאדם והאלוהות אלה שני ממדים שונים שאין ביניהם קשר, הייתי אומר בהגדרה, זה ודאי דבר נכון. מה היהדות תגיד על כל זה? בסדר, שאלה חשובה, אבל אנחנו כרגע לא, לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו. בסדר? לכן, מפני שההגבלה והאפסיות אינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, פסקה קצת קשה, לא קלה. ממה שתהיה מוצצת, מלשון הצצה, ממה שתהיה מוצצת בהן ההתעצמות אלה, של ההוויה והישות של הבורא, שאין מצד האמת במציאות הנבראים, רק מפני הופעת האלוהות עליה ולא מצד עצמה. אז אנחנו נגיד תארים שוללים או תארי הופעה, אבל לא נדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי שם אין לנו בזה השגה. לכן אני חוזר רגע אלינו. עכשיו אולי זה קצת יותר ברור. אומר הרב, אני חוזר של המשפט הראשון, ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי באיזה אופן, גלוי, אם זה מתגלה בכל מיני דתות, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, או נסתר, אם זה לא מתגלה, למשל התאיסטיות זה דוגמה טובה, ישר או מעוות, באופן נכון או לא נכון, בכל הלבבות של האנושיות. אז ישר או מעוות הייתי מדבר גלוי, נסתר, כן הייתי מסביר גלוי ונסתר, כמובן שזה לא מתגלה, לכאורה. אז זה כל זה שייך, ההכנה לרעיון האלוהי הזאת נמצאת בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. בקיצור, האנושות לא תצטרך להמציא את אלוהים, הוא נמצא כבר בתוכה. זהו. בסדר או לא? מה לא? מי שאמר לא, זה מראה שהעיתון מנצח אותו. זה קשור לעיתון. קשה לך להבין, כי אתה רוצה כל הזמן לראות את זה גלוי. מה זה ניצוצות? רגע, סליחה. ניצוצות זה... רגע, סליחה. אם אין חיים ללא מקור החיים, אז המילה ניצוצות היא כלום לעומת מקוריות חיים.
מה זה חי?
חי זה לא מת. שאלה יפה. כשאני אומר הקדוש ברוך הוא, מודיע לפניך מלך חי וקיים. מה זה חי? אצלנו, אומר הנציב, חי יש לזה שתי הוראות. או חי ולא מת, או חי חיים רחבים. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא חי, זה לא במושגים שלנו בכלל. אבל רגע, אני רוצה להבין את אווירן רגע. כן. או בשיטות אחרות.
נכון.
בודהיזם וכו', בקיצור, כל ה... הם שוללים את האלוהות. הייתי אומר באופן כללי, אבל הרעיון ששולל את האלוהות, או סיבת שלילת האלוהות, היא כי באמת הפער בין הבורא לנברא הוא אינסופי, הוא בלתי אפשרי. אז זה מגיעו למסקנה שאין אלוהים, אבל מה ניצוץ הקדושה שיש פה? שהאדם לא יכול להבין, להרגיש, לדבר וכו', ביחס לאלוהות, כלום. יש ספר שלם של הרב קוק, נקרא אורות האמונה. ספר קשה. בספר הזה הוא עוסק רק בדבר אחד, בגרעין הקודש שנמצא בתוך הכפירה. גרעין האמונה שנמצא בתוך הכפירה. קטונת. אוקיי, כולנו קטונו. קטונו. לחפש את גרעין הקודש שנמצא בכל דבר, שאותו גרעין הקודש הוא מה שנותן חיים וקיום לכל דבר. מה?
מה?
לא שומע.
מה
אתה שואל שאלה חמורה? א', זאת האמת. שואל חננאל, חננאל, כן? מה אני מרוויח במחאות שאני יודע שיש גרעין קודש בכל דבר? א', זה לא עניין של מרוויח. קודם כל זה הכרת האמת. הכרת האמת שללא הקדוש ברוך הוא בכל דבר אין קיום. אין הוויה, אין יש. מה שנותן קיום והוויה ויש לכל דבר זה המקור האלוהי. זה דבר, זה מצד האמת. ב', הרב מסביר במאמרי ראייה וגם במקומות אחרים, שבעצם אותה נקודת אחיזה שיש, הייתי אומר, לרעיון או לבני אדם וכו', במציאות, ש-99, נגיד, בוא נלך עד הקצה, ש-99.9% היא שקר, נקודת האחיזה שיש שם זה גרעין הקודש שיש שם. אז אם אני רק אתנגד כל הזמן ל-99.9% שקר שיש שם וכו', אבל אני בכלל נוגע באותו גרעין קודש שהוא בסיס האחיזה של אותו רעיון או אותם אנשים. וברגע שאני כל הזמן יוצא רק נגד ה-99 שזה המעטפת ולא מבין את, ולא מזהה את ה-1% בעד, אז זה בעצם דו-שיח של חרשים. כי בעצם הוא, אני יוצא נגד כל המעטפת, ומצד האמת זה באמת נגד. אבל מה נותן אחיזה לאותו שקר, או אותו רע, אותו גרעין קודש שקיים שם, שאיתו ואני בכלל לא מתמודד? כי הפכתי, כי זרקתי את התינוק עם המים. אני רוצה רגע לקרוא את זה, שנייה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה.
שנייה. מאמרי ראייה.
חבר'ה, נא לכתוב מקור, זו נקודה מאוד 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 חשובה. נקודה חשובה קודם כל מצד האמת, ובית היא נקודה חשובה כדי לדעת איך להתמודד עם כל השקרים ונקרא זה הכישלונות של הבחירות החופשיות האנושיות, אפילו ברמות מאוד קיצוניות. כן, איך אפשר להתמודד עם זה? להבדיל בין בעם ישראל, בין אצל אומות העולם. אז מי שרוצה לכתוב מקור, יש כמה מקומות, נבחר אחד מהם. אני אקרא מקום אחד, יש מקום אחר ששם הרב כותב את זה אפילו יותר ברור. מאמרי ראייה, עמוד 84, יש כאן כמה פסקאות קצרות שנקראים גרגירים הגיוניים, אז אני קורא בפסקה השנייה. זה קשור לאיזושהי סוגיה בגמרא מסכת עירובין, היחס בין דוד לשאול, נעזוב את זה כרגע. אני קורא לענייננו, הניצחון על המתנגדים בייחוד בעניינים הרוחניים. כשיש מאבק בין, נקרא לזה, תפיסות רוחניות. עכשיו, יש תפיסה רוחנית שהיא שקר, ויש תפיסה רוחנית שהיא אמת. עכשיו, בדרך כלל, איך אנחנו מתנהגים במאבק הזה? האמת בטוחה שהיא אמת, ואז היא רוצה לנגיח את השקר ולהגיד השקר 100% אפס אפסים בריבוע, תעוף מפה. אתה שקר מוחלט. אין בך שום גרעין אמת. ואז מה היא עושה? אז הניצחון על המתנגדים בייחוד בעניינים הרוחניים מצטייר בשני פנים. האחד, להראות את הצד הרע שיש באותו העניין, שהוא רואה לנגד לו, ובהיראות צד הרע, בסדר? עכשיו בואו ניקח דוגמה טיפשית לחלוטין. אני רוצה לשכנע אדם שירשום את הילדים שלו לבית ספר דתי. אפשרות אחת, לחלק לו פרוספקט בדואר, איזה קטסטרופות יש בבית הספר החילוני. לא אמרתי כלום על הבית ספר הדתי, אמרתי רק, תראה, תשמע, בבית ספר החילוני יש שם חוסר צניעות, אלימות, סמים, ירידה מארץ, לא יודע מה. לא משנה אם זה נכון או לא נכון. לצערנו הרב זה עובד על כמה אנשים. תרתי משמע. כן? אבל אני בכלל לא אומר מה טוב, אני רק אומר, תשמע שם רע. עכשיו, זה עושה רושם מאוד גדול על הלבבות, מבחינה חיצונית. כי ברגע שאתה מזהה במרכאות את הרע שיש שם, אז אתה רוצה באמת להתרחק ממנו. אז אתה בעצם לא אומר מה כן, אתה אומר מה לא. אתה לא בוחר בטוב, אתה בעצם לא בוחר ברע. בסדר? לא שמה שאמרנו עכשיו זה רע, כי אני אומר את זה כמשל. אז הצד האחד, להראות את הצד הרע, שיש באותו העניין שהוא רואה לנגד לו. למה להגיע למכון מאיר? למה להיות דתי? כי תראה לאן החילוניות מובילה. אז אני לא רוצה להיות דתי, אני פשוט לא רוצה להיות חילוני. דוגמה. בסדר? ובפרט אם חוויתי כמה חוויות במשך 15, 15, 20, 30, 40, 60, 70 שנה של האדם הקוראים לו חילוני, ואני יודע כמה קלקולים יש בדבר הזה, אז אני רוצה לברוח משם. זה שיטה. זה תפיסה כזאת, זה שיטה. שיטה שלמה של החזרה בתשובה בכיוון הזה, אנחנו מכירים מצוין. אז האחד, להראות את הצד הרע שיש באותו העניין שהוא רואה לנגד לו. ובהיראות צד הרע, זה תופס את ההמון הדבר הזה, ישמע העם ויתו אחרי המדריך הטוב. בסדר. אומר הרב, רגע, יש כאן בעיה חמורה, למה? אמנם, לכל צד רע יש איזה עניין טוב, שמצידו הוא מושך את הלבבות אליו. כל דבר רע, יש איזה גרעין טוב, שהוא מה שמושך את הלבבות לאותו רעיון או אותו אדם או אותה תפיסה, לא משנה כרגע. אף על פי שמאוד יכול להיות שאפילו אותו אדם שנמשך אחרי הרע הזה הוא בכלל לא מודע שבעצם אותו גרעין טוב זה מה שמושך אותו אל שם. אבל אם אנחנו רגע נחזור למושגים שמה שאמרנו מקודם, היות ומקור החיים זה האלוקי, והאלוקי הזה נמצא בכל דבר, אז גרעין הטוב שנמצא בכל דבר זה האלוקי שנמצא בכל דבר. וזה מה שמושך את הלבבות ביחס לאותו נושא, או אותו אדם, אותו רעיון. בין אם אלה שנמשכים לרעיון הזה מודעים לזה, בין אם לא, זה לא משנה בכלל. אמנם לכל דבר רע יש איזה עניין טוב, שמצידו הגרעין הטוב הזה, הצד הטוב הזה, הוא מושך את הלבבות, את הלבבות אליו. אף על פי שברמה הכמותית יכול להיות שגרעין הטוב הזה זה 0.1, וכל המעטפת של הרע זה 99.9, נכון. אבל אף על פי, על כן אף על פי שיש צד גדול בהוראת הצד הרע, זה שצריך כל הזמן להראות, זה רע, 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 זה נכון. מכל מקום, כל זמן שרק התכונות הרעות ישמיע, כל זמן שאני רק אומר כמה רע, כמה רע, ואני בכלל לא נוגע בגרעין הטוב, שהוא בסיס האחיזה של אותה שיטה, אותה תפיסה ברע הזה, בגלל הגרעין הטוב שבתוכו, מכל מקום, כל זמן שרק התכונות הרעות ישמיע, יפעל רק שהשומעים הישרים, אלה שקבלו את הפרוספקט בדואר, ירשיעו את המתקוממים. יגידו, כן, תראה, אפס בריבוע. אבל המתקוממים עצמם, אלה שאוחזים ברע הזה, הם מכירים את הצד הטוב, הקטן, שיש בעניינם. בין אם מכירים בהכרה של תודעה, בין אם מכירים בהכרה רוחנית נשמתית, סגולית, נסתרת, לא משנה כרגע. ובשביל שהם רוצים באותו החלק הטוב, שהם לא יודעים לסנן אותו, להפריד אותו, מכל הרע שיכול להיות שכמותית, כמו שאמרנו, 99.9, הם מנעצים ומרשים, על כן לא יהיה ניצחון על הרישה שלם, כיוון שהאויב עצמו מחזיק בדעתו, ומוצא את צדקו בגרעין הטוב שלו. דרך אגב, חבר'ה, אנחנו פותחים פה עכשיו שאלות ענקיות. תגידו, אז איזה גרעין טוב יש בנצרות שמחזיקה כבר 2,000 שנה, ומקיפה כל כך הרבה אנשים? לא יודע, זה לא הנושא של השיעור עכשיו. עמלק, השואה. מצוין. עוד פעם, שלא תצא כאן תקלה. אנחנו לא אומרים שבגלל שיש גרעין טוב, אז הכל טוב, אז זה ברוך הבא, סדין אדום. שטיח אדום, סליחה. לא, יכול מאוד להיות שצריך להיאבק, אבל צריך לזהות את הגרעין האלוהי החיובי שבדבר. זה מה שהרב כותב. ניקח אולי דוגמה, אני לא רוצה לפתוח את סוגיית הנצרות, כי היא סוגיה עמוקה וקשה. כלומר, זה מאוד קל להגיד, ככה כשלמדנו ספר כוזרי בישיבה התיכונית, איזה מטומטמים הנוצרים באמת חושבים שאלוהים נהפך לעובר בגוף של בתולה. טמטום מוחלט. נכון או לא? כן, השכל האנושי לא מקבל את זה, ובאמת רבי יהודה הלוי דוחה, סליחה, הכוזרי דוחה את הנוצרי, כלומר, שמה, מה שאתה אומר זה לא הגיוני. רגע, אבל מה הייתי אומר, הגרעין ההגיוני שיש פה? אפשר התחלה ככה של משהו, שלא נצא בלי כלום, בסדר? מה בעצם הנצרות אומרת? הנצרות אומרת ככה, אלוהים ברא אדם. עכשיו, האדם הזה אמור להביא את העולם לגאולתו. עכשיו, האדם הזה נכשל להביא את העולם לגאולתו, תראה איזה קטסטרופות. האדם הזה קראו לו לשיטתם השקרית עם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה הוא ראה? לאיזה מסקנה הוא הגיע? הוא הגיע למסקנה שהאדם לא יכול לגאול את העולם. מה נעשה? אמרה הנצרות. אלוהים יהפוך להיות קצת אדם. אלוהים בגוף של בתולה. כן? והוא בעצם, הוא לא האדם שיגל את האדם, אלא הוא האלוהי שיגל את האדם. כלומר, איות, אני אומר רגע בשפה אחרת, איות ואין חבוש מתיר עצור מבית האסורים. זאת אומרת, אם אני עכשיו קשור כאן לכיסא, אני לא יכול, ונגיד שקשור אותי טוב, אני לא יכול להתיר את הקשר. אין חבוש מתיר עצור מבית האסורים. אני צריך שאמיר יבוא ויתיר את הקשרים שלי. כלומר, בוא נגיד רגע עיקרון. כדי שמדרגה מסוימת תיגהל ממעשרה, היא חייבת שתופיע מדרגה יותר עליונה ממנה שתיגל אותה. רק בן חורין יכול להתיר את האסור בבית הסוהר. אבל מישהו אסור בעצמו, הוא לא יכול להתיר את עצמו. אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. אז רק מדרגה ב' יכולה לגאול את א', כי א' לא יכולה לגאול את א', כי א' היא שבויה באלף. אז כל מדרגה העליונה היא תיגל את המדרגה התחתונה ממנה. בסדר? אז אמרה הנצרות, שמה, הנה המציאות מוכיחה, היסטורית. א', ברמה הפילוסופית זה נכון, ב', ברמה ההיסטורית זה מוכח, שהאדם לא הצליח לגאול את האדם. האדם לא יכול לגאול את עצמו. אז מה הפתרון? אז אלוהים במרכאות יהפך להיות אדם, שהוא למעלה מן האדם, והוא יגאל את האדם. תגידו, סברה או לא סברה? סברה אדירה. רגע, רגע, שנייה. סברה אדירה. מה תגיד היהדות על זה? היהדות תגיד, לא צריך שאלוהים יהפך להיות אדם. אלוהים נטע באדם מסוים, הנקרא ישראל, ממד אלוהי וממד אדמי וחייתי, והממד האלוהי שבאדם, הוא צריך לגאול את הממד האדמי והחייתי שבאדם. לא צריך במחאות להטריח את אלוהים להפך להיות בן אדם. זה סתם עבודה זרה, זה טמטום מוחלט. טוב, יש הרבה מה לדבר. כן, אבל רק העיקרון. אבל הסברה, שבאמת מדרגה א' לא יכולה לגאול את עצמה. היא חייבת שתהיה מדרגה למעלה ממנה, מדרגה ב' שהיא זאת שתיגל אותה. אז יש כאן גרעין אמת. אלא מה? אנחנו נגיד, נכון, המדרגה ב' היא כבר נמצאת באדם, הנפש האלוהית, אל מול הנפש הבהמית שלו וכו'. אז לא צריך שאלוהים בכבודו ובעצמו יהפך להיות בן אדם, ברור שלא. זה סתם שקר. טוב, זה רק דוגמה קטנה והתחלת הבנה. כן, מה רצית לומר? בסדר. אז אני חוזר שוב אלינו. טוב, יש הרבה מה לדבר על, על הסוגיות האלה. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר ומעוות, בכל הלבבות של האנושיות. אני מזכיר לכולנו, אנחנו עדיין בפרק א'. פרק א' עוסק באידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם, לא בעם ישראל. פרק ב' עוסק בישראל. פרק א' עוסק באדם, כלומר, זה לא הגעתי למכון מאיר אחרי סיבוב של 50 שנה וגיליתי שסגולת ישראל, קדושת ישראל, הקודש האלוקי נמצא בתוכי, הנה, הכנה לרעיון האלוהי נמצאת בי. הראיה שהגעתי לכאן, והנה, ברוך השם, היא יוצאת אל הפועל. לזה נגיע בפרק ב', גם הרמה הכללית, גם הרמה הפרטית. אנחנו עדיין בפרק א', אפילו, מצד האמת, כל בריאה באשר היא בריאה, אבל להיות אנחנו מדברים כאן על המין האנושי, אז כל אדם, לא רק ברמת הפרט, ברמת האומה, יש בשורשו, ביסודו, גרעין אלוהי. והגרעין האלוהי הזה, זאת ההכנה שלו, זה הקיום שלו, זה היש שלו, זה ההוויה שלו, ויפח באפיו נשמת חיים, מה דנפח מדילי נפח. והיא מקור החיים שלו. אם היא מתגלה או לא, תלוי, גלוי או נסתר. אם היא מתגלה, היא מתגלה נכון או לא נכון, תלוי, ישר או מעוות. אבל לא להתבלבל מזה שאנחנו או פוגשים נסתר, לא רואים את האלוהות, או פוגשים גלוי מעוות. עבודה זרה. ההכנה נמצאת, התשתית נמצאת, השורש נמצא, הוא מקור החיים. אומר הרב, ההכנה הזאת שמופיעה בגלוי או לא מופיעה, היא נסתרת. ובגלוי בין היא מופיעה היא בצורה ישרה או בצורה מעוותת. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח חתן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. זאת אומרת, אותו גרעין אלוהי, שנמצא בכל עם באשר הוא עם, בעצם מניע, אם אפשר לומר, את התהליכים התרבותיים, את התהליכים, נקרא להם הרוחניים אמוניים, אחרי זה התהליכים התרבותיים, אחרי זה התהליכים הכלכליים, הטכנולוגיים וכו'. זה בעצם מה שמתגלה בפועל בכל מערכת החיים, נקרא לזה של המין האנושי, על ציר ההיסטוריה. בעצם מה שמניע פה את המערכה, בגלוי ובנסתר אשר הוא מעוות, זה הכנה לרעיון האלוהי. אף על פי שכלפי חוץ הרבה פעמים זה מתגלה, בלבושים של פוליטיקה, של כלכלה, של טכנולוגיה וכדומה. בסדר? אז זה מה שמחולל. זה המנוע שמחולל פה את הכל. היא מחוללת דתות, עוד פעם, ישרות ומעוותות, רגשי אמונה, סדרים ונימוסים, סדרי תרבות, סדרי חברה. המסבבים גם המון מעשים כבירים. קיצור, כל מהלכי הפוליטיקה הבינלאומית. בכל הרמות. כלכלי וצבאי ויחסים בינלאומיים וטכנולוגיים וכו'. רוקמים והורגים בסתר ובגלוי, כמובן כל מילה כאן מדויקת, מה ההבדל בין לרקום ללהרוג, נעזוב כרגע. רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לעין חקר ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. כלומר, בעצם מה שהייתי אומר ככה, עלה בה הנאה בתחתית הרגה של התרבות האנושית, היא באמת ההכנה לרעיון האלוהי. מה שאנחנו רואים מתפרץ, כשהרגש מתפרץ מעל פני השטח, אנחנו רואים כל מיני ביטויים, כל מיני לבושים, שנראים הרבה פעמים רחוקים לגמרי מהלבה שזורמת שם מתחת לפני השטח. אבל זה באמת מה שמחולל. ניקח דוגמה שהיא מאוד טובה להבחנה הזאת, בין מה שמה שמתגלה בחוץ הוא לפעמים ההפך הגמור ממה שבאמת זורם מבפנים. ניקח דוגמה, הזכרנו את הרבה פעמים, גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות יש תהליכים תת-קרקעיים, נקרא לזה, בנפש האדם. מה שמתגלה בחוץ הרבה פעמים, זה לכאורה נראה הפוך לגמרי ממה שמתחולל בנפש. עכשיו, איש חינוך, אבא, אמא, מחנכים, אם לא ידעו לזהות את הזרמים התת-קרקעיים של מה שמתחולל בנפש המתבגר או המתבגרת, אז הם רואים רק את התוצאות החיצוניות. א', הם לא מבינים בכלל מה קורה. ב', התגובה שלהם יכולה להיות רק מזיקה ולא מועילה. ברור. אז בעצם מה מניע פה את ההיסטוריה? לא פוליטיקה, לא כלכלה, לא טכנולוגיה. מה שמניע את ההיסטוריה זה איך האידאה האלוהית שגרה בחושתה בנפשות אומות העולם מתגלה דרך האידאות הלאומיות, כל אומה בפני עצמה, בארצה וכו'. זה מצד האמת מה שמניע. ולא משנה אם שם אלוהים מוזכר שם או לא מוזכר שם, ולא משנה אם שם אלוהים מתגלה בצורה ישרה או בצורה מעוותת, זה בכלל לא משנה. טוב, נא להגיב, חברותיי. את זה לא נשמע בערוץ 2. ממש לא. עוד פעם, החלק השני של המשפט הזה. אלה הם שלבי התנועה. שלבי התנועה של ההכנה לרעיון האלוהי, שמתגלה או נעה על ציר ההיסטוריה. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי, כלומר אותם מהלכי פוליטיקה, סדרי חברה, המון מעשים כבירים וכו' וכו' שרוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לעין חקר ברוח האדם ובמהות הערי חייו. אלה הם שלבי התנועה החיצונית לצד ההשתלמות של הרעיון האלוהי. הרעיון האלוהי לאט לאט הולך ומשתלם, לפעמים זה נראה יותר, לפעמים פחות, והתבררותו, עובר תהליך של ברור, של ברירה, אוכל מפסולת, ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. דרך אגב, לכן הקדוש ברוך הוא באמת נקרא אל נורא עלילה, אמצי לנו מכילה, בשעת הנעילה. מה זה אל נורא עלילה? אל נורא עלילה, מה זה? העלילות, סיבוב ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא מסובב, שבעצם כלפי חוץ נראה א', ובעצם מה שמצד האמת מזרים פה או מניע פה את המערכת, זה בעצם מחל ב', זה הכנה לרעיון האלוהי. אז הקדוש ברוך הוא, העלילות, הרי גם סיפור הוא נקרא עלילה. נכון? קראת את העלילה? הבנת את העלילה? יש גם בעצם סיפור. הסיפור הזה הוא בעצם סיפור פילי, שכלפי חוץ אתה רואה דברים נוראים, אל נורא. אבל מצד שני, האל הגדול, הגיבור והנורא, מהצד של הנשגבות של הדברים. כן, תמיד אנחנו ככה מדברים קצת לפני פור, לפני פסח, שמצווה בליל הסדר, מצווה במרכזי, זה לספר ביציאת מצרים. מה זה המילה הזאת לספר? מה ההבדל בין סיפור לבין סתם דיבור? יש הרבה מה לומר. סיפור, אומר הרב עיר, זה מלשון לספור. מה זאת אומרת? אני סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו, כל מי שקרא פעם סיפור טוב, הוא יודע שבפרק א' הוא חשב א', בפרק ד' פתאום הכל התהפך, בפרק י' ג' התהפך פעם שנייה, ועד סוף הספר, אם הספר טוב, אתה לא תדע מה המסקנה של הסיפור הזה, מה המוסר השכל, וספר טוב אפילו ישאיר אותך פתוח עם כמה כיווני חשיבה לסיום הספר. זאת אומרת, מה זה בעצם סופר? סופר הוא בעצם סופר. סופר שכותב סיפור, הוא בעצם במרכאות סופר מספרים, שלא נראה הקשר והיחס בין כל המספרים. אז מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא המספר הגדול. הוא סופר את המספר. ולפעמים אתה לא רואה את הקשר בין המספרים, אתה לא רואה מאיפה הכל מתחיל, לאן הכל הולך, אבל יש כאן מספר. יש כאן במאי לעלילה הזאת. אל נורא עלילה. עלילה מלשון, נקרא לזה, עילה ועלול. הקדוש ברוך הוא נקרא עילה. עין למד ה' או עין י' למד ה', שהוא מקור הכל, סיבה ומסובב. ועלול זה מה שהוא מסבב. אז מה שהוא מסבב הרבה פעמים, זה לא נראה שזה תוצאה של הסיבה. אבל הקדוש ברוך הוא בעל הסיבות. נכון, איך אנחנו אומרים בסוף ברכת עוצר המאורות? בעל מלחמות, זורע צדקות, צמיח ישועות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שנע על הציר, הוא זה שמניע את הציר הזה. אלא מה? כלפי חוץ הרבה פעמים זה לא נראה. אבל בואו נרגע נשאל את זה אחרת, בסדר? אם הייתי עכשיו יוצא לרחוב, והייתי עושה סקר בארץ, בחוץ לארץ, לא משנה כרגע, והייתי אומר, תגידו אנשים, בני אדם, העולם כפי שאתם מזהים אותו, נגיד העולם הנקרא מערבי, תרבותי וכו', נעזוב רגע את ההשתלטות של האסלאם הקיצוני על העולם, אבל נגיד, העולם המערבי, הוא נראה לכם יותר חילוני או יותר דתי? יותר מתקרב אל אלוהים או יותר מתרחק אל אלוהים? מתרחק מאלוהים. מה הייתה התשובה החיצונית? מתרחק. זה לא נכון. ככה זה נראה כלפי חוץ. אבל יש כאן איזה גרעין אלוהי, ההכנה לרעיון האלוהי, שהיא בעצם שזורמת שם מתחת לפני השטח, שאותם אלה אפילו שפועלים את הפעולות בחיים, שהם כביכול חסרי אלוהים הפעולות האלה, הם אפילו לא מודעים שמה שמניע אותם זה בעצם הגרעין האלוהי. כמו שאמרנו אולי אלף פעמים, בואו נעבור רגע לפרק ב' לעם ישראל, שברור שמה שמניע פה את החציבה של הערים בדרך לירושלים, זה עלייה לרגל לבית המקדש, לבית שלישי. תשאלו את שר התחבורה, מה יגיד לכם? מה פתאום? יש בעיה של פקקים. צריך לפתור כמה בעיות ביציאה ובכניסה לירושלים ומירושלים. טוב, אז עושים ולא יודעים מה עושים. נכון. אז פועלים א', חושבים שזה מסיבות א', ובעצם מה שמניע זה בכלל ב'. אז זה נכון גם אצל העמים, לא רק אצל ישראל. אצל ישראל זה ברור, אבל גם אצל העמים זה נכון. לכן אני חושב שהמשפט המרכזי כאן, באמת ההכנה לרעיון האלוהי נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר אשר ומעוות בכל הלבבות של האנושיות. וזה מה שמחולל בעצם את כל המהלך התרבותי, נקרא לו, והמעשי של המין האנושי. ובעצם כל ההיסטוריה כולה זה בעצם לחשוף את אותה אידאה אלוהית שנמצאת אצל עמי העולם, שבסופו של דבר, בסוף ההיסטוריה, כל העמים יהיו גוי כפי שהתורה מצווה, כפי שהתורה מצפה, כפי שהם באמת אמורים להיות, שזה יבוא לידי ביטוי, שכל הגויים ישמרו, רק כמשל הלכתי, כל הגויים ישמרו בסוף, שבע מצוות בני נוח. לא אסלאם, לא נצרות, לא דתות אחרות, זהו. שתי דתות, דת משה, דת בני נוח. זהו. בן ישראל, בן נוח. זהו. ובני נוח זה שבע מצוות, זהו. נגמר. כי זה מבטא את האופי של אותה אומה גויית, שהיא בעצם אולי מופיעה בלבושים של עמים שונים, אבל הגרעין האלוקי אצל כל העמים, הגויים, הוא אותו גרעין. ישראל זה כבר סדר חדש, סדר אחר. טוב, זה נשמע מאוד רחוק ותלוש מהמציאות מה שאנחנו אומרים פה. כי כלפי חוץ, כמו שאמרנו, זה נראה אולי אפילו הפוך. אבל זאת האמת. זאת האמת. טוב, נעצור פה. נמשיך פעם הבאה בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.